הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
והבוקר הזה ננסה להבין איך ייתכן שאחרי כל כך הרבה שנים בהם אנחנו לימודי פיגועים רצחניים, עדיין יש בתקשורת הישראלית מי שמתקשה לקבל את המינוחים האלה ומחפש להם כל מיני הצדקות. גם לבדוק מה קרה בזמן הביקור של יעלון בוושינגטון, האם סרבו אכן לקבל את פניו או שמה זה אכן לא היה בתכנון, וגם על חשש של הורי תלמידים מטיולים לעיר ירושלים ולכן בוטלו הטיולים, האם יש סכנה להיכנס לעיר הקודש בימים אלה. גם מועצת הבוקר שלנו תתכנס כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד ועוד עניינים ככל שנספיק הבוקר הזה. יעל היבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. טוב, אנחנו רוצים לפתוח עם השיח התקשורתי בסמוך לפיגועים. חיים זיסוביץ', ראש מערך הדוברות וההסברה באוניברסיטת בר אילן, לשעבר מגיש התוכנית תקשורת, בכלל עיתונאי ותיק, בוקר טוב. איתנו? עוד רגע ננסה לחדש. הנה, כעת אולי אנחנו שומעים? לא, מיד נבדוק. רוצים לדבר איתו איך ניתן להבין את השפה הזו והאם ניתן לשנות אותה. כעת שומע אותנו חיים זיסוביץ'? לא, משום מה לא. בואו ננסה שוב, חיים זיסוביץ', האם שומע אותנו כעת? עדיין לא. טוב, אני מניח שיש פה איזשהו עניין טכני קל שנצטרך להתגבר עליו, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסמות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
טוב, אני מניח ומקווה שכעת שומע אותנו חיים זיסוביץ'?
שומע גם שומע.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני רוצה להקריא לך ידיעה שהסתובבה ברשתות הסלולריות, וזה הולך כך, כותב הכותב: הקונסוליה האמריקנית הגדירה את פיגוע הדריסה בירושלים כתקרית תנועה. זה מובן לגמרי, הוא כותב, רק חבל לי על העיתונאים האמריקאים שראשם נערף על ידי דאש בתקרית כילוף המלפפון, שזו פחות או יותר ההקבלה שלנו למה שהם עושים. והבעיה היא שזה לא רק שפה
או בתאונת תספורת.
בדיוק, וזה לא שפה שרק האמריקאים משתמשים בה. הבעיה היא שזו שפה שגם הישראלים והעיתונאים הישראלים לעתים משתמשים בה. זה משהו שהיה לאורך כל ההיסטוריה של התקשורת הישראלית?
לא, קודם כל זה לא התקשורת הישראלית, אני מוכרח לומר. במקרים האלה אתה ציטטת,
כן, במקרה הזה מדובר את הקונסוליה האמריקנית, אבל זו שפה שאנחנו מכירים.
היא לא הייתה לבדה, סוכנות ידיעות AP שהיא סוכנות ידיעות מאוד מאוד חשובה, הכותרת שלה לאירוע הדריסה הזה בירושלים הייתה: המשטרה ירתה בצעיר פלסטיני. זאת הייתה ידיעה, המשטרה הישראלית או המשטרה ירתה בצעיר פלסטיני בירושלים. תראה, יש לכל אורך ההיסטוריה העיתונאית תמיד יש ויכוחים בקשר להגדרות, בקשר, זה לא ויכוחים, זה כמובן זה מאוד מושפע מנקודת המבט האידיאולוגית של הכותבים, וזה לא, זאת צריך להפתיע אותנו. מי שנוטה אהדה לפלסטינים נוטה להקל ראש ובפיגועים שלהם, לתאר אותם כתאונות, להגדיר את המחבלים כסתם צעירים או צעירים חמושים או חברים בארגונים וכדומה. מהצד השני יש גם הטייק הזאת, כי כל מי ש נגיד כותבי ימין או כלי תקשורת ימניים, תמיד יתארו כל זריקת אבנים היא נעשית בידי מחבלים. ההטייה הזאת קיימת לכאן ולכאן, כי המילים ניתנות לשימוש חופשי, והשימוש החופשי נעשה לפי הטעם הפוליטי-אידיאולוגי. כן.
וזו לכאורה בעיה קשה מאוד, כי כשמכנים באמת את אותו מחבל כצעיר ירושלמי או כצעיר פלסטיני, זה משהו שלא אמור לקרות, וכשקורה דבר כזה, האם זה משהו שניתן לאכוף אותו?
אי אפשר לאכוף אותו. אני כבר עשות שנים, כבר לא בתקשורת, אבל הייתי עשות שנים בתקשורת, לכל אורך העבודה שלי, תמיד היו ויכוחים איך אנחנו מגדירים כל מיני דברים. האם זה מתחיל מהוויכוח ההיסטורי הידוע, האם השטחים הם שטחים כבושים, שטחים משוחררים, האם בכלל נקרא להם שטחים, או האם נקרא להם יהודה ושומרון. לגבי הפלסטינים, האם זה צעירים, האם זה חמושים, אנשי גרילה, טרוריסטים וכדומה.
אני חושב שיש אבל הבדל בין שטחים, האם מחליטים לקרוא להם כבושים או משוחררים, לבין מחבלים שכל מטרתם וכוונתם זה להרוג יהודים, גם אם זה רק על ידי אבנים.
בוודאי שכן, ובכל זאת, ההגדרה, תראה, אם אתה תכנה כל ילד שמיידה אבן מחבל, אני חושב שאנחנו נגרום עוול האמת ההיסטורית, למציאות, אנחנו נעוות אותה.
מדוע?
משום שמחבל הוא מי שמצטייד בנשק על מנת להרוג, ולא מי שמיידה אבן כדי לחבל אומנם, אבל ספק אם להרוג. עכשיו, אפשר לחלוק עליי בעניין הזה, אבל אם אתה תכנה כל ילד בן 12 שמיידה אבן מחבל, איך תכנה באמת את הטרוריסט של דאש? אתה לא יכול לשים אותו באותו מישור מוסרי עיתונאי.
כן, למרות שאבנים לאורך ההיסטוריה פגעו קשות.
בכלל, באופן כללי, אני לא קובע כאן מסמרות, אני רק אומר שאין עיתונות אובייקטיבית. זאת המסקנה. אין עיתונות אובייקטיבית. בחירת המילים היא פעילות, היא פעולה סובייקטיבית. פעולה שהיא מושתתת על ההשקפה החברתית, הפוליטית של הכותב.
שיש אבל כלי תקשורת שבאופן רציף וקבוע נוטים לחנות את המחבלים הערבים כצעירים ערבים, ואת היהודים שמגיבים כמחבלים יהודים באופן קבוע, אם אין פה איזושהי בעיה שצריך לתת עליה את הדעת.
אם זה נעשה באופן קבוע, זאת עמדה לא מוסרית כבר. אם זאת הפעולה, אם לעולם מי שמבצע פעילות עוינת, פעילות אלימה נגד שוטרים, נגד אזרחים, הוא לעולם לא יכונה מחבל, אז הוא בוודאי, בעיניי זאת גישה לא מוסרית. אני לא מצפה מאף כותב שיהיה אובייקטיבי, מאף כותב. גם לא מי שמדווח, אני מצפה ממנו שיהיה הוגן.
גם לא מכלי תקשורת גדול ומשפיע במדינת ישראל, לא צריך לצפות מהם להיות בכל זאת קצת יותר אובייקטיביים, אם לא פרו-ישראלים יותר?
לא, אני לא מצפה ממנו שיהיה אובייקטיבי, אני מצפה ממנו שיהיה הוגן. ושיהיה הוגן, שידע להבחין, גם אם הוא אוהד מאוד את המאבק האלים הפלסטיני, אז אני מצפה ממנו שיהיה הוגן, וכאשר זאת אלימות שמכוונת נגד אזרחים, נגד ילדים, הוא ידע לגנות אותה, ידע לפחות להגדיר אותה בהגדרות הנכונות, שזו פעילות אלימה, בלתי חוקית, בלתי מוצדקת.
אוקיי, אני רוצה לצרף לשיחה הזאת יותם זמרי, הוא איש פרסום, פעיל ברשתות החברתיות. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
עקבת אחרי התגובות והניסוחים בעקבות הפיגוע שאירע בירושלים, בו נרצחה תינוקת בת 3 חודשים. כן. מה גילית?
אני יכול להתחבר לדברים שאמר זיסוביץ'. אני גם לא מצפה מעיתונות להיות אובייקטיבית, אבל אני מצפה שתהיה עיתונות. ומה שקרה בפיגוע הזה, זה פשוט לטעמי מביך. זאת אומרת, התקשורת במשך 3 חודשים... התעלמה בהפגנתיות מכל מה שקורה בירושלים. אוקיי?
תסביר.
היא לא סיקרה פיגועי אבנים, היא לא מסקרת פיגועי אבנים ביהודה ושומרון כבר שנים. אוקיי? ופתאום כולם התעוררו. זאת אומרת, זה נוראי להגיד את זה, אבל אם יש משהו שהפיגוע הזה עשה, זה זה הביא את המציאות לעיתונות.
ולמה הייתה התעלמות לדעתך?
אני מקבל ברשתות סרטונים ותמונות מירושלים, כבר כמה חודשים, של אנשים שחוטפים אבנים ברכבת קלה, שחוטפים אבנים בבית, שחוטפים אבנים מתחת לגשר, מתחת לקשרים בירושלים, ואף אחד לא שומע זה.
אני מסכים לגמרי, יותם, אני יכול להעיר, אני מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר, זה נכון, יש מציאות, אנחנו התרגלנו כבר למציאות הזאת של יידויי האבנים, כאילו היו אירוע שגרתי, כאילו היו האירוע שבו כלב נשך אדם ולא אדם נשך כלב, והעיתונות התעלמה, זה נכון. עכשיו, אני לא בטוח אם היא התעלמה מטעמים פוליטיים, אידיאולוגיים, או שמתוך עצלות, או מתוך אי-הבנה של המציאות, אבל היא התעלמה, זה נכון מאוד.
תראה, הייתי מסכים איתך לגבי העצלות, אם לא כל כתובת גרפיטי על מסגד, הייתה זוכה לפתוח מהדורות. אתה מבין? אני כאילו, ולגבי מה שאמרת על אבנים, ושוב, אני באמת מסכים עם רוב הדברים שאמרת, אבל לגבי אבנים, אני חושב שיונתן פלמר ואשר פלמר, זיכרונם לברכה, לא יוכלו להעיד, אבל אנחנו נוכל להעיד שכשאבן נזרקת כלפי מישהו, מטרתה היא להרוג. לשמחתנו, לרוב זה לא מצליח.
יותם,
אני אומר לך משהו, כן. קודם כל, אני גר על 443, ותאמיני, גם אל המכונית שלי נזרקו אבנים, פגעו אבנים במכונית שלי. מי שזרק את האבן התכוון לפגוע. אני פשוט מציע רק לאפק את השימוש במילים, בהגדרה הזאת, מחבל או טרוריסט, כדי להשאיר אותה באמת למי ש... הצטייד נשק ויצא להרוג יהודים, וגם את זה עברתי כאן על הכביש הזה, וגם במקומות אחרים. ולא להגדיר כל ילד כטרוריסט, כי כאן אנחנו פשוט מאבדים את התוקף של ההגדרה הלשונית. זה הכל. זה לא נעשה מטעמים אידיאולוגיים, בעיניי בפירוש, מי שזרק אליי אבן או אל הילדים שלי, התכוון לפגוע בהם, אני לא יודע אם להרוג, אבל התכוון לפגוע בהם ולגרום להם חבלה חמורה, נכון. אני לא הייתי מחבל, זה רק עניין של טעם לשוני, לא הייתי מכנה אותו מחבל, את מי שידע את האבן.
אוקיי, אני רוצה לצרף לשיחה הזו מישהו שלדעתי, גם אם שניכם מסכימים על חלק מהדברים, עם הדברים שהוא כותב, אתם כנראה לא תסכימו. העיתונאי גדעון לוי, עיתון הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני רוצה לצטט כמה שורות מתוך כתבה שכתבת לאחר הפיגוע. למרות המחיר המזעזע אמש, ואתה מתכוון פה לפיגוע שבו נרצחה תינוקת בת 3 חודשים, עדיין מתגלים הפלסטינים כבני אחד העמים הסובלניים ביותר בהיסטוריה. שזה מין משפט כזה שתצטרך להסביר לנו אותו עוד רגע. אתה כותב פה עוד שהסיכוי של פלסטיני ירושלמי ליפול קורבן ללינץ' גדול בהרבה מזה של יהודי בפריז. רק שני משפטים מתוך כתבה שלמה שבעצם שוב מציגה את הפלסטינים כמוקים ומסכנים, ואותנו היהודים כדורסנים, כפי שאתה מתבטא. אתה יודע מה, אני חשבתי על זה, ונדמה לי שאם לא היית יהודי ישראלי, כנראה שלא כל כך היינו מתייחסים לדברים שאתה כותב ולאמירות שלך, אבל כשאתה אחד משלנו, זה נורא מקומם.
טוב, א', זה נועד לקומם, כי אני חושב שאנחנו חיים באשליה וחיים בשקר. המצב הבסיסי הוא, גם בירושלים, שחי שם עם אחד שרודה בעם אחר, והעם האחר מתנגד לכיבוש הזה. זה הכל, וכמו כל עם אחר בהיסטוריה, הוא מתנגד.
איך הוא מתנגד?
ימשיך להתנגד. הוא מתנגד בדרך שעמים מתנגדים, בדרך האלימה, אין מה לעשות.
מה, על ידי רצח של ילדים? זו התנגדות לגיטימית מבחינתך?
ממש ממש לא, בשום פנים ואופן לא.
אבל זה מה שקורה.
קודם כל, שני העמים הורגים ילדים. אני רוצה להזכיר לך שרק שלשום עוד חייל של צהל הרג עוד ילד פלסטיני. אבל נניח לזה בצד עכשיו. זה לא לגיטימי בעיניי, אגב, בשני הצדדים לא, אבל עצם ההתנגדות היא אבן יסוד של כל התנהגות של עמים שחיים תחת כיבוש.
האם באמת אתה לא רואה, גדעון,
מה אתה מציע שהם יעשו?
האם באמת אתה לא רואה את ההבדל בצורת ההתנגדות של שני העמים? בעוד עם אחד שולח, אני מניח, גם סוג של קורבנות לבצע פיגועים המוניים ולרצוח ללא הבחנה, יש צד אחד שנאלץ להגיב ולהתגונן, וגם בצורה מאוד מאוד ממוקדת בפעולות שלו. אין הבדל מבחינתך בין הדברים, ואני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי את האמירות מהסוג הזה אנחנו רואים רק כלפי צד אחד במאמרים שלך.
קודם כל, אני בהחלט חושב שאין פה סימטריה. יש פה עם שחי תחת כיבוש, ויש עם שהוא הכובש שלו. הם לא שווים ולא זהים, וגם מידת הצדק של שניהם היא לא שווה ולא זהה. ולישראל אין סיבה להתנגד. ישראל מנסה לגונן על עצמה, וזה לגיטימי לגמרי כמובן. אבל ההגנה של ישראל לא מכשירה ולא מאפשרת לה לעשות את כל מה שהיא רוצה. והפתרון היחידי לכל המצב הוא לשנות את המצב מעיקרו, לא להכניס עוד 10,000 שוטרים לירושלים שיביאו אגב לעוד 10,000
פתרונים. אלא מה?
אלא להגיע לפתרון מדיני.
עד שזה יקרה.
עד, רגע, אני, שלום גדעון, חיים.
שלום, אני יודע חיים, אני מזהה את הקול שלך ממרחק.
אוקיי. תגידי, יש איזה אמצעי של המאבק של הפלסטין בעיניך הוא קשר ולגיטימי? יש איזה שם הוא אמצעי שהוא פסול בעיניך?
הרבה מאוד אמצעים פסולים. בעיניי אלימות היא פסולה, מה זאת אומרת? אלימות היא פסולה.
דריסה של תינוקת בת 3 חודשים הוא מעשה פסול.
זה החיים, זה לא מתאים לך בכלל לשאול אותי את זה, מה זאת אומרת?
לא, כי אני מצפה גם לקרוא את זה, זאת אומרת, זה לא רע.
המנחה שלנו כרגע קרא שהגדרתי את המעשה הזה כמזעזע. כך כתבתי. מה זאת אומרת? יש לך בכלל ספק? אתה בכלל...
אתה יודע מה? מתעורר לי ספק. כן, גדעון. אני אסביר לך גם למה.
כן.
אני, זה לאו דווקא אתה, זה אני כבר הערתי בפייסבוק שלי, זה פחות או יותר להעיר לעצמי, שאני כבר מצאתי צידוקים אצל אמיר ההס, למשל, בעיתונך, צידוק לזריקת אבנים שבעקבותיה ילדה עגל. ילדה קטנה איבדה את... היא לא בסופו של דבר חייה ניצלו, אבל היא
אדל,
לא...
אדל ביטון, זה השם.
כן. 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 חייה לא ניצלו, כן. חייה...
אחר כך היה גם צידות לחפירת מנהרות אל הקיבוצים בעוטף עזה. ואני אצטר באמת, גם אם אתה תומך לחלוטין במאבק הפלסטיני לעצמאות, למדינה פלסטינית, שתקבע גם שיש מעשים שלא יעשו גם למען המטרה הזאת, ושהביקורת הזאת תהיה נוקבת וחריפה, כפי שאתה יודע, לכתוב אותה, גם כלפי הפלסטינים.
אני חייב להגיד משהו.
כן, אותם.
לגבי המאמר של גדעון. קודם כל זה לא רק גדעון, זה קו מערכתי בארץ, להסיר מהפלסטינים אחריות למעשיהם בכל מחיר. עכשיו, אני קראתי את המאמר של גדעון, קראתי אותו כמה פעמים. המילה מזעזע היא מאוד נחמדה, אבל מי שקורא את המאמר לא מצליח להבין איך פלסטיני, איך לא כל פלסטיני בעצם קם ודורס תינוקת כל יום. זאת אומרת, המאמר הזה הוא מאמר הצדקת רצח התינוקות הטוב שקראתי בימיי. ומעבר לזה, אני מאמין גם שזה חלק מהמטרה של גדעון, זאת אומרת, לעורר את הדיון הזה, זה פרובוקציות, להביא טראפיק לאתר, אבל לחסות עם מילה שרשמתי מזעזע, ובגלל זה המאמר שלי הוא, אפשר לקרוא אותו, זה לא, תקראו את המאמר הזה, אני מאמין את זה לכולם, באמת, הנה, ככה, כנסו לאתר הארץ, תקראו אותו ותגידו לי אם זה לא מאמר שמצדיק רצח תינוקות פר אקסלן.
לא, הוא לא מצדיק רצח תינוקות, אבל הוא בהחלט מבין שעם שחי כפי שהפלסטינים חיים תחת המשטר הישראלי, יש לו הזכות המלאה להתנגד לכיבוש הזה, ומעשי ההתנגדות הם לפעמים אלימים, וזריקת אבנים למשל היא מעשה אלים שעלול להרוג, הוא עלול להיות מזעזע, אבל אין עם בהיסטוריה שלא ניסה להתנגד לכיבוש, ואין עם בהיסטוריה שלא ניסה לעשות זאת בדרך אלימה. הלוואי ולא נגיע לזה, הלוואי ולא היינו נזקקים לזה.
קודם כל, גם בירושלים, ירושלים שהפכה, זאת אומרת, אזרחי ירושלים הערבית, מזרח ירושלים, סופחו לירושלים. אבל
מישהו שאל לרצונם? מה זאת אומרת סופחו? מישהו שאל לרצונם בכלל? הם לא רוצים
שאל, גם לא שאלו את תושבי אום אל-פחם, אם הם רוצים להיות בתחומי ישראל ומחוץ לה.
סלח לי, הם לא רוצים לחיות תחת המשטר הישראלי. מה לעשות? מין דבר משונה כזה, שהם לא רוצים להיות חלק
עדיין, עדיין,
לא, אתה... אם באמת הם יממשו את כל רצונותיהם, אנה אנחנו באים.
כן, אני חושב שהוויכוח על זכותו של מי להיות כאן, בוויכוח הזה, אתה כנראה לא בצד שלנו, אבל גם אם נניח לרגע לדיון הזה, האם אתה מרגיש שייכות למה יושב בציון, למדינת ישראל, ליהודים, כי מתוך הדברים שאתה כותב, עושה רושם שכל מה שמעניין אותך זה דווקא הפלסטינים, ולא אנחנו היהודים, וזכותנו שמגיע לנו להיות כאן. כי אנחנו, שוב, לא קוראים דברים דומים גם על מעשים הפוכים.
אני אומר את זה בצורה הכי נחרצת, אפילו לא בגרם אחד פחות מכל שלושת משתתפי הדיון. אפילו לא בגרם אחד פחות אני מרגיש שייך למקום הזה. אם לא הייתי שייך למקום הזה, א', לא הייתי פה. אבל בית גם לא הייתי כואב כל כך את המקום הזה. כל מה שאני כותב בא ממקום של השתייכות עמוקה ורגשית, אגב, עמוקה מאוד מאוד מאוד. כי אחרת, מה בכלל העניין? על מה בכלל צריך להיאבק?
אתה מבין מה מציק לאנשים שקוראים את המאמרים שלך?
ברור. ברור שאני מבין. וודאי שמול שטיפת המוח של כל שאר אמצעי התקשורת, קשה מאוד להקל את הדברים שלי, מספרים בשאר העיתונים, נהרג ילד ביום שישי ליד רמאללה, כן? אז אני כבר רואה היום בכותרות של העיתונים, כמובן יד, אימוץ מוחלט וטוטלי של הגרסה של דובר צהל, שהוא זרק בקבוק תבערה. כמובן...
אתה יודע מה, אם אתה מעלה את זה, גדעון, כן. אני מוכרח לומר לך במוצאי שמחת תורה, הגיעו הידיעות על מציאת גופתה של הנווטת תמר
כן.
אריאל.
כן.
כל כלי התקשורת, כולם דיווחו, בכותרות שלהם, אני מדבר על אתרי האינטרנט, דיווחו על מציאת הגופה, וזאת הפעם הראשונה גם, זאת אומרת, דיברו על כך שהיא הנווטת, הנווטת הדתייה הראשונה וכדומה, אני מניח שאתה לא נאחזת באותה התלהבות או באותה התפעלות מן המופת שהיא הציבה, אבל כלי תקשורת אחד הציב בראש, בכותרת הראשית שלו, ידיעה אחרת לגמרי, ילד בן 13 נהרג בבית ליקיה ליד רמאללה.
לא, אני, אז כן, כן, כן.
זה היה כלי התקשורת שלכם, זה היה ארץ. בעיניי, הבחירה הזאת, ואגב, דחקת הידיעה על מציאת גופתה של תמר לתחתית העמוד. בעיניי, קביעת סדר היום הזה, קודם כל, היא אפילו לא משקפת את הטעם של הקוראים שלכם, אבל היא מצביעה על איזה סדר יום מעוות ולקוי אצלכם.
שמע, חיים, א', אני לא שותף בעריכת העיתון, אבל אני לגמרי מזדהה ותומך בדרך העיסוק של עיתון הארץ באסון שקרה בנפאל. כי אם אתה מעדיף את הסחר הציני לגמרי של ידיעות אחרונות וישראל היום, שמרח את הסיפורים על עשרות עמודים מתוך שיקול ציני לחלוטין, כי הם יודעים שללבות יצרים כאלה זה מוכר עיתונים, אין שום דבר אחר חוץ מזה.
למה זה ליבוי יצרים? זה גילוי עניין. זה גילוי עניין.
זה לא גילוי עניין, זה סחר ציני וליבוי יצרים ציני לגמרי, אבל אין שם אפילו גרב
משהו אחר. והצבת כותרת על מותו של ילד בן 13, ילד פלסטיני מירי של צד, זה לא ליבוי יצרים.
זה לא היה כותרת ראשית, תסלח לי.
זאת הייתה כותרת ראשית באתר. לא, 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 זאת הייתה כותרת ראשית באתר.
באתר, כמו שאתה יודע, הכותרות מתחלפות כל שעה, שעתיים.
נכון.
ולפעמים זה תאונת דרכים שהראה לפני חצי שעה ושניים נפצעו וזה יכול להיות כותרת. אני מדבר כרגע על העיתון המודפס. האתר אין כבר כל כך משמעות להיררכיה, אתה יודע את זה טוב כמוני. ההיררכיה היא עדיין יותר בפרינט. ובפרינט, למזלי ולשמחתי, הארץ לא היה שותף לסחר הציני הזה ברגשות. קרה אסון בנפאל, הוא היה אסון פרטי לגמרי, אגב, לא אסון לאומי, הוא אסון פרטי לכל מי שהכיר את האנשים העיקרים הללו, הוא סוכר בארץ.
אני חושב אבל שזה בדיוק מה שמייחד אותנו, שגם אסון, כשאתה מכנה אותו פרטי, זה סוג של אסון לאומי מבחינתנו, היהודים.
נכון.
ובכל זאת, האם אתה מסוגל, גדעון?
לא, אז אני רוצה לשאול אותך, למה שבוע קודם, כשנהרגו שניים בפרו, לא היה כזה אסון לאומי, למה פה זה אסון לאומי ושבועיים קודם? שבוע קודם.
מטבע הדברים לצערנו, ככל שהאסון גדול יותר, הוא תופס יותר את הציבוריות.
לא, זה לא ככל שהאסון יותר גדול.
אגב, גם כשתבוא
גם כשתבואו בפירו, אז באמת תתעסקו בזה, אבל כן, כמו
לא
שאומר,
ככה, לא ככה.
עוצמת האסון, כמויות ההרוגים.
אני רוצה אבל לשאול אותך, גדעון, האם אתה מסוגל? האם בכלל אתה מסוגל לכתוב פעם מאמר זהה שמתחבר לכאב של הישראלים שחיים כאן וסובלים מיידוי אבנים באופן שוטף, מירי כשהם נוסעים בדרכים? זה משהו שאתה מסוגל להתחבר אליו בכלל? או שאתה לא מבין את הכאב הזה?
יש לי חדשות בשבילך. אני מועד לסיכול אבנים כשאני נוסע בגדה בדיוק כמו כל מתנחל. והאסון הזה יכול גם ליפול על ראשי.
זה לא תשובה לשאלה ששאלתי אותך. האם אתה מסוגל להתחבר לזה? לכתוב על זה? האם אתה מסוגל לגנות אותם, את המעשים שלהם?
לא, אני לא מטיף מוסר פה למי שנאבק נגד כיבוש, שבעיניי הוא הגורם לכל הדברים האלה.
אתה לא מסוגל, במילים אחרות.
אני לא חושב שזה נכון, מה זה מסוגל? מסוגל אני הכל, אבל אני אעשה שקר בנפשי. אני חושב שההתנגדות לכיבוש, כל עוד היא לא חוצה גבולות, ברור שאני מסוגל לעמוד מפה ועד מחר ולהשמיץ ולגנות ולחרף את מי שאיז לדרוס ילדה בצורה אכזרית וברוטלית. אגב, זה גם לא משרת את הפלסטינים, כן? אבל זה, תעזוב את זה בצד. זה מעשה לא אנושי, זה מעשה חייתי, ודאי. אבל עצם ההתנגדות היא דבר שאנחנו, כמי שהתנגדנו בהיסטוריה שלנו לא פעם, כולל בדרכים אלימות, כולל בטרור, כולל בזריקות רימונים לתוך שווקים הומי אדם ופיצוץ בתי מלון. אנחנו צריכים להכיר בזה שעצם מעשה ההתנגדות הוא מעשה שהוא אופייני לכל עם שמתנגד לכיבוש.
אני רק רוצה להזכיר דבר אחד, וזה דבר חשוב. אני רוצה להזכיר שגידון מדבר הרבה על הצורך בפתרון מדיני והכל. וואלה, אני לא בהכרח חולק עליו על זה, גם לי יש פנטזיות על פתרון מדיני, אבל אני חובה למציאות. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. הפתח והחמאס כינו את המפגע שהיד וגיבור, אוקיי? וחשוב לזכור את זה. מי הפרטנר שלנו שאנחנו כל כך ססים לעשות הסכם מדיני איתו? עכשיו, אני יודע שיש לזה הסברים והכל, אבל אני לא בהכרח חושב שאני צריך לשבת עם אדם שקורא לרוצח תינוקת שהיד וגיבור.
ומי
לא יגיבור
אצלנו.
אז אתה מצא דוגמה אחת.
גדעון, למה אתה חוזר? גדעון, לא נחזור למאיר הרציון. בוא נחזור, בוא נדבר עכשיו. האם אתה מסוגל להבין, האם אתה מסוגל להבין את החשש של אלה היושבים פה? גם אם דעתך על הפתרון המדיני הצודק והנכון היא אחרת. כאשר הם חוששים, כשאבו מאזן הוא מכחיש שואה כפי שפורסם היום, זאת אומרת, זה לא היה איזה עבודת דוקטורט עלומה מלפני 30 שנה, אלא זאת תפיסת עולם שלו, כאשר תפיסת העולם של חלד משעל גורסת פלסטין מן הים עד הנהר, היהודים ילכו מכאן. אתה מסוגל להבין את החשש מפני ההסדרים המדיניים שלהם אתה מטיף?
בוודאי.
אתה מסוגל לגנות את זה?
אגב, הוא גם חשש שלי, חיים. גם אני לא בטוח שהכל ייפתח למתי קסם. ודאי שלא. רק החשש שלי הוא לאין שיעור יותר גדול אם לא נעשה את זה.
גדעון לוי, עיתונאי בעיתון הארץ, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
ונדמה לי, חיים, שמשהו שם לא חודר פנימה.
לא, לא. קודם כל, אני מאוד מעריך את גדעון לוי על העובדה שהוא מסוגל לקום ולהגן על העמדה שלו, גם כאשר היא מקוממת. הוא כמו מגן עליה. אני חושב שהעמדה שלו במקרים רבים איננה מוסרית. ההצדקה או קבלת אמצעי ההתנגדות הפלסטינית, המאבק הפלסטינית, שהוא מקבל אותה בלי שום ערעור, וכמו שיותם אמר, באמת ההגדרה של מעשה הדריסה כמחריד היא רק אין עלי תאנה כדי למרות.
חד משמעית.
גם כתבתי מחריד, אבל יש בה קבלה מלאה של המעשה הזה ושל כל מעשה שהפלסטינית.
השאלה היא אם היה מדובר באמת רק במקרה אחד וחריג, היה אפשר אולי לחיות עם זה איכשהו, אבל כשמדובר בשיח תקשורתי שלם לעתים, האם זה משהו שמן הראוי היה שמדינת ישראל תיתן עליו את הדעת?
לא. אסור שמדינת ישראל תתערב בנושא של חופש עיתונות, וזה גם אני כאחד שיעיד על עצמו שמתחלחל מהרבה דברים שגדעון לוי כותב, אבל קורא את כולם. אני חושב שזה יהיה
דבר שאסור בכלל לדבר עליו, מבחינתי.
יותם, אתה פעיל ברשתות החברתיות גם, זה סוג של תקשורת חדשה שכזו, שמה השיח משתנה, יש לו כוח לשנות אולי את השיח התקשורתי?
השיח פשוט עולה על גדותיו, נקרא לזה ככה. קודם כל אני מרגיש שיש המון אנשים שעד היום קולם לא נשמע, פשוט ככה, והיום כל אחד, אתה יודע, הוא כתב צבאית. עכשיו, יש לזה את הצדדים הטובים, ויש לזה את הצדדים הרעים. אם תסתכל נניח על אתרי החדשות, יש היום אתרי חדשות עצמאיים שמתבססים על תוכן גולשים, נניח אתרים כמו 04-04 ורוטר, הם האתרים היחידים שבמשך חודשים מדווחים על כל פיגוע אבנים. כל השלכת אבן עולה שם, ואנשים מבינים שיש אלטרנטיבה לתקשורת מסורתית, שאין מה לעשות, ודיברנו על זה, מסתירה, המון פעמים מתוך הצלנות, המון פעמים מתוך אג'נדה, את האמת, אז הם פשוט מחפשים אלטרנטיבות, בסוף אנשים ימצאו אלטרנטיבה.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך לשמור על אופטימיות. אני מאוד מודה לשניכם על השיחה הזו. חיים זיסוביץ', ראש מערך הדוברות והסברה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך. יותם זינגר, איש פרסום ופעיל ברשתות החברתיות, תודה גם לך.
תודה רבה.
שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד. לפני שנדבר על הצעת החוק הספציפית שנוגעת להוצאה לפועל, תנסי בכמה משפטים להסביר לנו איך כיום מתנהל התהליך מול ההוצאה לפועל.
מערכת ההוצאה לפועל היום, כפי שאני רואה אותה ומבינה אותה ועסקתי בעניינה שנים לא מעטות מחיים מקצועיים, היא מערכת מאוד לא מאוזנת, שבה לזוכים יש כוח רב, בדרך כלל הזוכים הם זוכים מוסדיים, הם בנקים, חברות סלולר, חברות ביטוח, אלה מולם עומדים החייבים שבדרך כלל יש להם יותר מתיק אחד. החוב שלהם, גם אם הוא מתחיל כחוב קטן מאוד, מתנפח במהרה בעקבות קיומה של הריבית הגבוהה. אם מדובר בחוב בנקאי, זה ריבית דריבית, ואז זה ריבית ההוצאה לפועל. אפשר לפתוח תיק הוצאה לפועל בכל לשכה, מבלי כל קשר לזיקה לחייב. באמת מדובר במערכת שהיא כולה נבנית
לחייב, אבל יש זכות להתנגד? זאת אומרת, הוא יודע שנפתח נגדו התיק הזה לפני?
בוודאי לחייב יש זכות להתנגד, אבל הרבה פעמים הזכות הזאת קיימת באלמה, מכיוון שלחייב אין את היכולת לזכור לו שירותי סיוע או עורך דין או אדם אחר, הוא לא יודע למי לפנות. הרבה פעמים מדובר באנשים קשישים שהחתימו אותם על כל מיני חוזים בחברות סלולר. הרבה פעמים מדובר באנשים שלקחו הלוואה והסתבכו איתה.
תוך כמה זמן, נניח חברת סלולר לא שילם הלקוח חודש, חודשיים, שלושה, תוך כמה זמן הם פונים להוצאה לפועל?
אז אני אומרת, זה קודם כל עובר למשרד עורכי דין. יש משרדי עורכי דין שמוסמכים בעניין של פתיחת תיקי הוצאה לפועל. הם פשוט מאיימים, אם אתה לא תשלם היום, כמובן שנפתח נגדך תיק הוצאה לפועל. וכמובן שהעניין מגיע למשרד עורכי דין, הוא מיד גובה עוד 1,000 שקלים על החוב המקורי, וכך נולד לו תיק הוצאה לפועל, כשחייבים לזכור, מיד עם פתיחת התיק, מצטרף לסכום החוב, גם תשלום האגרה שמושט על כתפו של החייב, ומצטרף גם שכר פרחת עורך דין א', כאמור הזוכים בדרך כלל מיוצגים, וחוב שיכול להתחיל בקרן שלו 500 שקלים, מיד תופח לחוב של 1,500 שקלים.
והבעיה הגדולה היא שגם כשמחליטים בהוצאה לפועל על סכום הכסף, אותו החייב צריך לשלם מדי חודש כדי לסגור את התיק, עדיין יכולים לפעול נגדו, זה כולל, אני מבין, עיקולים נניח של חשבון הבנק, מה שבאופן פרדוקסלי לא מאפשר לו לשלם גם אם הוא רוצה לשלם.
יפה. המצב שקיים היום בהוצאה לפועל אומר שאדם שמשלם את צו התשלומים כפי שנקבע לו, או על פי צו התשלומים האוטומטי המופיע על גב העזרה, אין לו עיכוב הליכים אוטומטי, אלא אם כן החייב שקיבל עצה משפטית ידע וביקש עיכוב הליכים, אין לו עיכוב הליכים אוטומטי. הדבר אומר שאם מדובר בזוכה שבאמת ככה רוצה להיות מאוד מאוד חרוץ ומאוד מאוד מתאמר בחייו, הוא יכול להגיש בקשות לעיקולים שבדרך כלל מאושרות מבלי בכלל לפתוח את תיק ההוצאה לפועל ומבלי לבדוק את מצבו של החייו שוב. ואז מה שקורה, מטילים עיקול על החשבון. כשמטילים לעיקול על החשבון, אני גם לא יכולה לשלם את התשלומים בסופר, אני לא יכולה לשלם את תשלום הגן של הילדים, אני לא יכולה לעשות עוד המון המון דברים.
ואת האבסורד הזה מבינים בהוצאה לפועל או שמסרבים להבין?
אני חושבת שאני, ממה שהבנתי, משרד המשפטים תומך בהצעת החוק, ולכן אני רוצה לקוות שהדבר נעשה מתוך הבנה אמיתית, שמדובר באבסורד, מדובר ב... אתה יודע, אולי לא שמו לב לדבר הזה. ראיתי בימי חיי הרבה מאוד תיקים של אנשים שבעצם הוטל עיכול על חשבונם חרף העובדה שמשלמים על פי צו התשלומים, ואני רוצה באמת לקוות שהצעת החוק הזאת תביא סוף למצב הנאמר לזה סוג של איוולת, ובאמת אנשים יתורצו לשלם את צו התשלומים שלהם בזמן, כי הם יבינו שכך בעצם יש להם איזשהו סוג של הגנה, מצד אחד הם יכולו להמשיך לשלם,
כן.
ובעצם להיפטר מאותו חוב שמתחיל כחוב קטן בדרך כלל.
טוב, אני מניח שאחרי שהצעת החוק הזאת תעבור, יהיה לך עוד מה לעשות עם ההוצאה לפועל, אבל זו התחלה חשובה. אני מודה לחברת הכנסת קרין אלהרר, תודה.
תודה רבה, יום טוב.
ישראל בן צבי כתבנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, ברמן.
אז מה, ירושלים ריקה?
ירושלים, את מתרוקנת מתל אביבים. בוא נגיד לך מה, המצב בכמה חודשים האחרונים זה לא סוד לאף אחד, בירושלים המצב מאוד מאוד לא נעים. במרבית משכונות העיר המזרחיות וגם בכמה שכונות לאו דווקא מזרחיות אלא נווה יעקב ומקומות כאלה, ההגעה לשם בכלל בשעות הלילה היא די מסוכנת בוא נגיד, וגם בחלק משעות היום, לדוגמה אם בן אדם רוצה להיכנס לתקן את האוטו שלו בוואדי ג'וז בירושלים, לא מומלץ לו כל כך לעשות את זה, כי העלות שהוא יחסוך בתיקון הרכב הוא יצטרך לשלם אותם על שמשות או על טיפול פסיכולוגי אחרי התקפה של צעירים ערבים, אותו דבר תושבי נווה יעקב בירושלים. מה שקורה כרגע זה כזה סיפור, יש נהוג בכל עם ישראל שבשנת הבר מצווה או הבת מצווה מגיעים לסיור בירושלים, שחלק מזה זה הכותל המערבי וגבעת התחמושת, גבעת התחמושת, כל המקומות במזרח ירושלים, באזור ירושלים. אחד הבתי ספר בעיר תל אביב, מדינת תל אביב, אנחנו בוא נקרא לזה כעת מדינת תל אביב, לא רק המקרה הזה, ההורים פנו לבית הספר בבקשה לבטל את הטיול הזה, כי הם פוחדים על הילדים, הם פוחדים שהמצב שם עלול לסכן אותם, למרות שהטיול הוא במקום, הטיולים הם לא במקומות מסוכנים, וכמובן שהכל נעשה תחת הבטחה מלאה ואין כאן שום חשש, אבל הם אותם ילדים, אותם הורים לילדים, החליטו כאמור
שהם בכל זאת
לבטל, לבקש ביטול הטיול. עיריית תל אביב ומשרד החינוך, עיריית תל אביב מחלקת החינוך שם נענתה לפנייה הזאת וביטלה באמת את הטיול הזה.
רחל עזריה, סגנית ראש עיריית ירושלים, בוקר טוב. רחל עזריה?
כן, בוקר אור.
את אחראית על תיק החינוך בירושלים.
נכון.
את לא מבינה את ההורים התל אביבים?
תראה, אני אמא לארבעה. אני מבינה כל הורה שנמצא באיזשהו חשש, כל פעם שהילדים שלי הולכים ברגע לחוג, בעצם תמיד חלק מההורות זה סוג של חשש. אבל אם אנחנו בירושלים מנהלים חיי שגרה, ואם המשטרה החליטה, ומשרד החינוך החליטו, והעירייה החליטה, וכולם החליטו שיש פה חיי שגרה, ובטח גם הילדים שלך וילדים שאם אתה גר בירושלים, הילדים של כולנו הלכו היום לבית ספר כרגיל, ולגן הילדים כרגיל. אם בירושלים מתנהלת כשגרה, גם עבור תושבי תל אביב, ירושלים מתנהלת בשגרה.
סליחה שאני קוטע, היום גם במשרד החינוך יש באתר שלהם, אם אתה רוצה לצאת לטיול אתה צריך לקבל את ההוראות, אין שום הוראות מיוחדות לטיול בירושלים.
ובכל זאת השגרה של ירושלים בחודשים האחרונים כוללת עידויי אבנים במקרה הפחות גרוע, עידויים של דברים אחרים במקרה היותר גרוע, זה איזשהו חשש שאולי מי שלא גר בירושלים ולא חייב לשלוח את הילדים למוסדות החינוך בעיר ירושלים, יכול להיות שעדיף שימנע מזה עד שירגע המצב.
קודם כל, אתה יודע, זה מעניין, כי מה שאתה אומר שזה
בחודש... אני רק אוסיף עוד משהו, הירושלמים גם יודעים אולי למפות נכון יותר את המיקומים בהם יש ידועי אבנים ופחות. התל אביבים לא כך מכירים, לא רוצים לקחת על עצמו את הסיכון הזה.
אבל אתה יודע, טיולי בר מצווה, אני יכולה לומר לך בדיוק מה הם כוללים. הם כוללים את הכנסת, את בית משפט העליון, את הכותל, הם כוללים מקומות שכולנו מסתובבים שם. אף אחד לא הולך לטיול בר מצווה בג'בל מוקבר. וברור לחלוטין,
אבל אתה יודע, את נסיעה היום לפסגת זאב היא בעייתית כבר.
בסדר, לנסיעה לפסגת זאב, א', יש נסיעות שהן בעייתיות ויש כאלה שלא, גם נסיעה לכביש מספר אחת בדרך מתל אביב ירושלים יכולה להיות בעייתית, בגלל שיש תאונות דרכים, אנחנו כל יום, כשאנחנו יוצאים בכביש, אנחנו אומרים תפילת הדרך, אנחנו יודעים בדיוק מה הסכנות, הסכנות מתרגשות לבוא לעולם, זאת אומרת, זה חלק מהחיים שלנו, ועדיין ההחלטה של תושבי תל אביב להתנהג כמו בועה, ובעצם להתנתק מהעיר ירושלים, ולומר, אנחנו שמענו משהו בתקשורת, זה נראה לנו מפחיד ורחוק, זה החלטה אומללה שהם גם יכולים לחזור בה, הם יכולים לשנות אותה. אין שום סיבה, אם ילדי ירושלים ממשיכים את השגרה שלהם כרגיל, גם ילדי תל אביב יכולים להמשיך את השגרה שלהם כרגיל. זה חלק מהסולידריות שנייה, וזה חלק מהעוצמה שלנו בחברה הישראלית, שאנחנו ממשיכים את השגרה, אנחנו יודעים להמשיך את השגרה. אם משרד החינוך, אם המשטרה, אם מישהו היה מחליט שירושלים לא מתנהלת בשגרה, אז ברור שתושבי תל אביב לא
צריכים להתנהל. אי אפשר אבל להכחיש את העובדה שלפחות שליש מירושלים אי אפשר להיכנס לשם. שליש מירושלים אי אפשר להיכנס. אם את תיסע יום ברכב בשכונת ואדי ג'וז, סביר מאוד להניח שלא תצאי משם כמו שנכנסת.
בסדר, הם מגיעים לשכונת ואדי ג'וז? לא. עכשיו, זה השתנה היום, זה השתנה ביומנו.
אבל תושבי נווה יעקב שרוצים להגיע הביתה בלילה, הביתה.
זה רק עלה עכשיו לסדר היום, והאמת היא...
טוב, אני חושב שהסוגיה הזו ברורה...
רק עוד כמה משפטים אחרונים. האמת היא שזה שזה עלה לסדר היום עכשיו, זה גם בסופו של דבר מה שגורם למשטרה לטפל בזה כמו שצריך. ויש עכשיו כניסה של הרבה יותר שוטרים, והרבה יותר לקיחת אחריות, משהו שאנחנו בעיריית ירושלים.
אז אולי טוב עשו התל אביבים לירושלמים. אולי בזכות זה באמת...
לא, זה היה לפני ההחלטה האומללה הזאת.
אוקיי, את בקשר איתם אגב עם גורמי החינוך בתל אביב, ולנסות לשנות את ההחלטה הזאת?
אז אנחנו פנינו, פניתי לסגן ראש עיריית תל אביב האחראי על תחום החינוך, אסף זמיר, ואנחנו מדברים על הנושא. הוא אומר שהוא בודק וכו', אני מקווה שהם יחזרו בהם, אני חושבת שזו מין החלטה אומללה ופזיזה שהתקבלה ברגע, ואני בטוחה שהם יתעשתו ויחזרו ויזכרו שמדינת ישראל חיה על סולידריות ועל אחריות ועל שותפות ועל ערבות הדדית ועל שגרה,
גם אנחנו כמובן מקווים. רחל עזריה, סגנית ראש העיר ירושלים, תודה רבה לך. ישראל בן צבי כתבנו, תודה גם לך. וכתבנו האחר לענייני חוץ, שלמה ריזל איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
ועושה רושם שנפל מבחינת הישראלים מסרבת לצאת מהכותרות.
נפל, כן, למרבה השר. האמת, תראה, בנפל מגיעים מדי שנה כ-50,000 מטיילים ישראלים, כך שבאמת התאונות הבודדות שכן קורות שם זה ממש נס, שהן קורות כל כך צד, ואתה יודע שכמעט לא נפגעים בהם. אבל תנאי השטח הם באמת קשים, וזו היה, אפשר לומר, שאלה של זמן עד שזה יקרה. כי הדרכים שם מאוד מפותלות.
אז אחרי האסון של מפולת השלגים, אני מבין שהייתה תאונה שבה שוב נהרגו שתי ישראליות.
נהרגו שתי ישראליות, כן, הם היו בדרכן למקום שנקרא האגמים הקפואים. טרק האגמים הקפואים זה איזשהו סיבוב שעושים אותו במשך שבועיים.
וואו.
מסתובבים באזור של אגמים בגובה של 5 קילומטר. 5,000 מטר, כאילו ממש מקום מאוד גבוה, נוף מרהיב. הם היו בדרך לשם, והאוטובוס, במקום להעמיס עליו 40 נוסעים, העמיס 70 נוסעים. באחד העיקולים הגיע מולו רכב, הנהג איבד את העשתונות, פשוט נפל לתהום בגובה של 150 מטר.
טוב, שימו לב מטיילים לאן אתם נוסעים ומי הנהג שלכם ברכב. שלמה ריזל, כתבנו לענייני חוץ, שנוכל לשמוע ממך דברים טובים שקורים בעולם. תודה. סיימנו את הבוקר הזה. תודה לי אליבר שחר בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. מיד אחרינו, עניין משפחתי עם רחל קליין פסטג. אנחנו מכירים לכם המשך האזנה טובה. מחר, יום שידורי מיוחד, אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם ביום שלישי.